שלום, אנחנו בפרק ד' בספר מסילת ישרים, בדיבור המתחיל אך לפחותים. מה מעורר את האדם לעבודתו המוסרית? מה גורם לאדם להחליט שהוא רוצה להתבונן במעשיו אם הם טובים או רעים? אז מצאנו שיש שלושה סוגים של בני אדם בעניין הזה, וממילא גם שלושה סוגי התעוררויות. יש מי שמתעורר למוסר בגלל הערך העצמי של הטוב, כי הוא מבין שהשלמות היא ערך. ויש מי שמתעורר למוסר מפני הצורך. הצורך זה משני אופנים. או שהוא רוצה כבוד בעולם הבא, או שהוא מפחד מן העונש שבגהינה. שני האופנים האלה הם פחותים, אבל לגיטימיים. כלומר, מותר להתעורר, להיות מוסרי, מפני תקוות עולם הבא. מותר. זאת אמנם לא מידה מעולה שבמעולות. אפשר הרבה יותר טוב שאדם יעבוד את השם מאהבה. אבל אם קשה לו מפני האהבה, מותר לו להתחשב בחולשתו כאדם, הרי האדם בטבעו חלש, אז מותר לו לעבוד את השם כדי לקבל עולם הבא.
אפשר להגיד, אבל כל אדם מגיד שעובד הם באותו דרגה, כי
בתכלס
שתי
אופים
זה
דרגה
שלהם. בוודאי
שהם לא באותה
דרגה. לא, לא בתכלס דרגה, מבחינת מבחינת המעמד שלהם, כמו צד העבודה שלהם, שתיהם אותה עבודה.
שניהם לא מאהבה, אתה אומר.
לא.
מה? מי שעובד מאהבה, מי שעובד שלא מאהבה, שהם יהיו אותו דבר תכלס.
למה? כי כוח עושה את האמת שלו. באמת שלו, זה הדרגה של העבודה שלו.
אבל הוא יכול להיות אחרת.
זה, אבל באותו דרגה שהוא עובד בדרגה שלו, כמובן בשיפה
להתקדם,
אבל
אותו לשביל
דרגה שלו, הוא שווה
דרך
אחד
שווה
בדרגה שלו.
למה להגיד את זה? למה? תגיד משל, יש אחד, אין לו רגליים, אז הוא משתדל לרוץ כמה שהוא יכול. והשני יש לו רגליים והוא רץ, אז הם באותה דרגה. מבחינת המאמץ אולי כן, מבחינת המציאות לא.
אבל לא רק המציאות, רק הדרך, רק ההישג.
כן, אבל זה נכון במי שאין לו רגליים, כי אין לו ברירה, אבל מי שבידו שיהיו לו רגליים.
אז אמרתי, נכון, הוא רוצה להתקדם להגיע לשאיפה, להגיע מהעבר וכל זה, אבל באותו רגע, אני אקח את נקודת הזמן הזאת של העבודה המהירה.
מה אתה רוצה? אתה רוצה ללמד זכות?
אני שואל אם זה נכון.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון. מי שעובד מהאהבה, אז הוא הרבה יותר גדול ממי שעובד שלא מהאהבה. אז יכול להיות שיש לו נסיבות מקילות לזה שלא עובד מאהבה. יש לו נסיבות מקילות, אנחנו לא נדרוש ממנו יותר, אבל אפשר להגיד שהוא באותה דרגה. הרי עיקר האדם זה הכוונה שלו, ואם הכוונה של זה היא אהבה, והכוונה של השני איננה אהבה, אתה יכול להשוות ביניהם.
מי שעובד מאהבה, למה הוא עובד? לאהבה?
לאהבה, כלומר, לאהבות אין סיבה. נכון? לא כדי לקבל, ודאי שהוא יקבל, אבל לא בשביל זה.
מי שעובד,
הוא מכיר בערך של הדבר.
אמרת אבל כלום
שזה טיפות בשביל לעבוד כדי לא לקבל, שעשה קשר. נכון. זה לא סותר. מה שאמרתי אתמול, זה שזה חשוב שהאדם ידע שיש אחרית למה שהוא עושה. כי הוא צריך לדעת שמה שהוא עושה הוא בעל משמעות. אבל הוא לא צריך לעשות את זה בגלל הרווח האישי שיש לו מזה. כלומר, אני יכול להיות שותף באיזה מפעל שאני מרגיש שהוא מפעל חשוב. גם, למשל, לעשות כביש. אני מבין שכביש זה מאוד חשוב, כי בסוף מכוניות יכולות לנסוע. אבל לי אין מכונית. כן, אבל עסקתי במשהו שהוא חשוב עבור אלה שיש להם מכוניות. אבל אם הייתי, לכן, זה נקרא שאני עובד לשמה. כי אני אישית לא מרוויח מזה, ואני עובד לשמה. אבל תאר לעצמך שהייתי עושה כביש סתם ככה, אחרי, כבר בתקופה שאין מכוניות, או אחרי הזמן שיש מכוניות בעולם, ואז הכביש הזה הוא מיותר. אז לא היה ערך למלאכה הזאת. מובן? אז אותו דבר, אנחנו עוסקים בעבודה חשובה, אנחנו יודעים שהיא חשובה כי מביאה לחיי העולם הבא. אבל לא מצד הרווח האישי שיש לי, שלי יהיה חלק לעולם הבא, אני עושה את זה, אלא מצד שאני יודע שהדבר הזה הוא בעל משמעות. ומי אמר לי שזה בעל משמעות? זה שיש לזה עולם הבא. כך שאתה יסתם.
זה מצחיק, אבל זה מה שעולה בזה. מי שעובד, פשוט
אם ישעמם לו, בזמנו אחרים ישעמם לו, אז מעציף אותו קצת, זה גם מעניין אותו גם, כולי
כאלה. כן, הוא עושה טוב כי... להעביר את הזמן. להעביר את הזמן, זה גם מעניין,
זה טוב, ולהפיק את השעמם
אותו, להפיק אותו
בפשטיות אחרות. מה עדיף? קודם כל, אני לא הצלחתי לצחוק, אבל... כן. אבל... כן, זה אפשרי. זאת מדרגה שדומה למה שהפילוסופים אומרים על העולם הזה. השאלה מה אנחנו עושים בעולם הזה. העולם הזה מסתרע מבחינתנו האישית, כל אחד, בין הלידה לבין המיטה. בין הזמן שבו אני נולד לבין הזמן שבו אני מת, אני חי בחיי העולם הזה. והשאלה מה אני עושה פה. אז יש נשיטה מקובלת אצל הפילוסופים, פה אני מעביר את הזמן. ואז הפילוסופים אומרים, על מנת שתעביר את הזמן בצורה נכונה, אתה תתנהג לפי הטוב ולא לפי הרע, ונגדיר לך מה הטוב ומה הרע. בסדר? זאת השיטה שאתה בעצם הצגת עכשיו. מה מונח מאחורי השיטה הזאת? שהקיום שלי נתון לי מראש. הקיום שלי. הקיום שלי, זה שאני קיים, זה מובן מאליו. עכשיו השאלה היא מה עושים עם הזמן. אבל לפי מה שלמדנו ברמח"ל, ראינו שהנוכחות שלי בעולם הזה זה כדי לקנות את זכות הקיום. כלומר, הקיום שלי נתון לי בהשאלה, כלומר, בהקפה. כלומר, נולדתי בלי הצדקה. כלומר, עוד לא הצדקתי את קיומי בשעה שנולדתי. אז עכשיו יש לי כל החיים כדי להצדיק רטרואקטיבית את הזמן הזה, את הקיום שניתן לי. כשאגמור להצדיק, אוכל להסתלק מן העולם הזה.
זה משתייך לעבודה מהעבר,
זה יכול להיות לשניהם. כן? רק שיש פה בעיה שזה לא הנוסחה שתורת משה לימדה אותנו, כלומר לגבי האדם. כלומר, יש פה זה קצת גאווה, כאילו שהקיום שלי מובן מאליו. לא, הקיום שלך לא מובן מאליו, אתה צריך עוד לקנות את זכות הקיום. כן? עכשיו, אם כן, אנחנו חוזרים למה שדיברנו מקודם. יש שלוש מדרגות של התעוררות לעבודה המוסרית. האחת, התעוררות עצמית, מצד הערך של הדברים, ושתי התעוררויות אחרות אינטרסנטיות. מה האינטרס? או לקבל שכר, או לברוח מן הדין. כן? אז פה אנחנו עוברים לשלבים היותר נמוכים. אך לפחותים מאלה, כך אני קורא, אצלי זה בעמוד כף, אבל טוב, זה משתנה ממהדורה למהדורה, לפחותים מאלה תהיה ההערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו. כלומר, האנשים הפחותים אוהבים כבוד. זה גם הרמב״ם בהקדמת פרק חלק. אומר, טובת העולם הבא, קשה מאוד לצייר אותה. מה יעשה אדם כדי להבין מה זה חיי העולם הבא? למשל, ילד קטן מבין מה זה סוכריות. אבל הוא לא מבין מה זה שלטון פוליטי. הוא לא מבין, כי הוא אף פעם לא התנסה בזה. אז תסביר לו, כדאי לנצח בבחירות. איך תסביר לו את זה? זה כמו 30 סוכריות. כן? אבל זה לא נכון, אין שום קשר בין ההנאה של הסוכריות לבין ההנאה של השלטון. כן? זה שני דברים שונים. אז איך נצייר לעצמנו את הנאת, את טובת העולם הבא? הרי אין שום דבר בעולם הזה שדומה לזה. אומר הרמב״ם בכל זאת, בהקדמת חלק, אם אתה רוצה קצת מן הקצת לחוש משהו שקצת קרוב למה שעולם הבא הוא, מה? לא, זה משהו... עוד ניחוש? לא. הוא אומר, זה פשוט, הכבוד. יש בני אדם בעולם הזה, הם אוהבים כבוד. ומוכנים מפני הכבוד לוותר על הרבה מאוד דברים. לוותר על הכסף, לוותר על הבריאות, לוותר על החיים לפעמים. מוכנים אפילו להתבזות, ואפילו מוכנים למות בשביל הכבוד. זאת אומרת שיש באדם, ביצר הרע הזה של הכבוד, יש משהו אצילי שמורה על משהו שלא מהעולם הזה. אז אם אתה רוצה להבין מה זה עולם הבא, התבונן בזה שיש כבוד, תדע מה זה חיי העולם הבא. ככה אומר הרמב״ם. אז גם פה, עם קצת חוש הומור, הרמח"ל אומר לנו שהפחותים מייעלת תהיה ההערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו, וזה. כי זה פשוט אצל כל בעל דעת, שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים, ושלא יתרומם שם, אלא מישהו, רב המעשים מחברו, ואשר הוא מעט המעשים, הוא יהיה השפל. אם כן, מה?
מה הכוונה?
איזה כוונה? זה גם מעשה. זה גם מעשה. מה? שמה? שלפי השכל. כן, אבל המעשים, ככה מסביר לך הרמח"ל, המעשים גונזים בקרבם שכל מסוים. כלומר, אני מניח תפילין, אי אפשר שהנחת תפילין, אף על פי שהיא רק מעשה, לא תפעל משהו בנפש שלי. למשל, בדיוק. כן, כן. כי למשל, אני מניח תפילין, זה זכר ליציאת מצרים. אז אם אני יודע את טעם הנחת תפילין, אז ודאי שאני גם זוכר את יציאת מצרים. ואז אני זוכר שיש ניסים ויש בורא לעולם, ושהעולם נברא, אז יש לי דעה נכונה. אבל זה לא רק זה. עצם זה שאני מקיים את המצווה כמצווה, בלי לזכור שזה זכר ליציאת מצרים. אני מניח תפילין כי זה כתוב בתורה, כי הקדוש ברוך הוא אמר. עצם המשמעת, היכולת לקבל עליי עול מצווה, זה כבר בונה בנפש שלי פתחים חדשים. אני פתוח לאינסוף, לאינסוף המתגלה.
זה לא הכוונה, לימוד
ואין משהו? ודאי שזה גם זה.
לא,
זה לא רק זה? לא רק זה. הרמב״ם אומר, לפי רוב המעשים והחוכמה. אז איזה מעשים? במקום אחד הרמב״ם כותב חוכמה, במקום אחר אומר מעשים וחוכמה. כי המעשים תולדתם החוכמה. בסדר? לפעמים באופן ישיר, לפעמים באופן עקיף. למשל, צדקה. הצדקה תגרום שהחברה תהיה שקטה, שלא יאכלו אחד את השני, ואז תהיה הנפש פנויה לדעת את השם. נכון? ככה הוא אומר בכמה מקום. טוב, אם כן איפה? איך יוכל האדם להעלים עיניו ממעשיו או למעט השתדלותו בזה, אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עיוותו. והנה יש מהפתאים המבקשים רק להקל מעליהם שיאמרו, למה נייגע עצמנו בכל כך חסידות ופרישות? הלו, די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגהינם. אנחנו לא נדחוק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. איתו ידעו. מספיק, מה שקוראים לזה בעברית, ראש קטן.
ניצבים
וילך.
קדימה.
אנו, די לנו בזה ולא נכביד על מסענו בעבור זאת. אמנם שאלה אחת נשאל מהם. היוכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה החולף, לראות אחד מחבריהם מכובד, ומנוסה יותר מהם, ומושל עליהם, וכל שכן אחד מעבדיהם או מן העניים הנבזים נשפלים ביניהם, ולא יצטערו, ולא יהיה דמם רותח בקרבם? לא, ודאי, כי איננו הרות כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל, ולשים מקומו בין הרמים יותר, כי היא קנאת איש מראהו, ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול הוא, מה שיוכח לסובלו, כי לא יוכל למנוע, ולבבו יתעשש בקרבו. מה, האפס המאופס הזה, הוא עכשיו יגיד לי מה לעשות? מעטה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, של השפלות באה אל הלפנים, לפנים, ולא הינשא אלא שווה שקר, איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם, אשר הם עתה שפלים מהם? וזה במקום המעלה האמיתית והעיקר הנצחי, שאף על פי שעכשיו הם מכירים אותו ואת ערכו, על כן לא יחושו אליו, אבל בזמנו ודאי שיכירו לעמיתו לצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי. הרי לך, שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה, אלא פיתוי כוזב שמפתה אותם מצרם, ולא דבר אמיתי כלל. כלומר, הרמח"ל פה משתמש ביצר הרע של האדם על מנת לכוון אותו לטובה. אתה אוהב כבוד, נכון? ואתה לא סובל את זה שמישהו מכובד ממך. נו, אז אם זה בשטויות שאתה כל כך מתעשש ממך בקרבך על מעלת חבריך, כל וחומר כשמדובר במעלה אמיתית, אז אמנם זאת לא מעלה רצויה כל כך, אבל מותר להשתמש ביצר הרע הזה לעבודת השם. זה בבחינת מה שאמרו חכמים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. כלומר, תשתמש גם ביצר הרע לצורך העניין. זה כמו למשל יצר הרע של עצלות. כן? עצלות אפשר להשתמש בזה לדברים טובים מאוד. למשל, מישהו אומר לך, בוא ונעבור עבירה. אומר, אבל אין לי כוח, רוצה להישאר. כן? זה טוב. אז כן, העצלות משמשת פה לטובה.
איך אתה אומר בכוח?
החבר'ה אומר לך, בוא נשדוד בנק.
אבל
אתה
לא עובד, נגיד זה עבירה, הוא יצא אותה, הוא לא
יצלה. למה?
הוא
יוכל
להגיד,
אמנם
תהיה עצלם
בעבירה, אבל הוא לא יצלם
בעבירה.
תשמע, אתה יודע כמה שזה קשה לשדוד בנק?
לשדוד בנק כן,
נו, זה?
בסדר, אבל אין...
אז עבירה של... אז תלוי איזה סוגי עבירות. אבל גם, כן, אבל יש עבירות שדורשות מאמץ. אז תהיה עצלם בשבילה, מה?
הוא יכול, בלי לחשוב שהוא
יצלם,
הוא
לא יצלם.
הוא
עבירה על
עבירות
שהוא לא יצלם יש לך טריק אחר, זה הבאתי דוגמה, הבאתי דוגמה. זה לא אבסולוטי, זה לא לכל דבר. יש דברים שהעצלות יכולה לעזור בהם על מנת להילחם ביצר הרע. אז אתה משתמש ביצר הרע לטוב. כן? או למשל, גאווה. גאווה זה גם טוב. כן? מה זה גאווה? אתה אומר לבן אדם, תשמע, אדם כמוך, תיפול לזה, לא מתאים. כן? אתה תשדוד בנק, אל תשדוד בנק. קטן עליך. אתה תשדוד את המדינה. טוב, אז בינתיים אתה מתכונן לשדוד את המדינה, אבל הרווחנו זמן. אז בינתיים אפשר ללמד אותך מידות טובות. זה מה שאומרים, אל תוכח כסיל פן ישנאיך, הוכח לחכם ויאבקה. מה זה אל תוכח כסיל פן ישנאיך? אל תגיד למישהו, אתה כסיל, אתה אידיוט. ישנא אותך. תגיד לו, אתה חכם, אז למה אתה עושה לי את זה? אז זה הולך. כן, אני מוכן לשמוע דבריך. מה? בטוח שיש. אבל יש. כן. וכבר לא היה מקום לפיתוי זה, להם, לולא היו רואים אמיתת העניין. אבל לפי שאין מבקשים אותו, והולכים ושוגים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פיתויים עד הזמן אשר לא יועיד להם, כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שחטו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת בשאול אשר אתה הולך שמה. והיינו, כי מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו, מבוראו, הוא הכוח הבחירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי ומצווה לעשות, הנה לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. כי מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לו לעשותם אחריכם. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. וזהו שאמר, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה, בשאול אשר אתה הולך שם. עד כאן ההערה, כמו ההתעוררות, הדחיפה, עבור הבינוניים. מה, מעשה וחשבון ודעת? אז אומר, מי שלא עשה מעשים טובים, זה המעשה. לא יוכל לעשותם בקבר. כן? מה למה? הנה, יש לך מעשים ויש לך חשבון. מעשה וחשבון ודעת וחוכמה. נו, אז מה?
לא, מה
רוצה?
מה כל אחד בסיפי שאני לא הבנתי את זה מההתחלה?
מעשה זה לא חשבון, וחשבון זה לא מעשה.
זה מי שמת, לא יעשה חשבון, לא יעשה מעשה צדר, זה לא יכול להיות פעם אחת. רק הרי שלא יעשה חשבון, לא יעשה חשבון. אתה אמת, אם מביא את זה לבד, שלא יעשה חשבון, לא יעשה זה. אבל את התחלה להגיד לי שיש הבדל בין מיטה לבין חיים, אבל
אתה אשר? מה זה? תעשה שיעורי בית. יש לך עכשיו עבודה, במסגרת המכינה הקדם פדגוגית, אתה צריך להגיש עבודה שבה אתה מסביר מה הוא רצה להגיד בכל פרט. אך ההערה לכל ההמון. מה מעורר את ההמון לעשות טוב? הנה הוא בעניין השכר והעונש עצמם, לראות עומק הדין עד היכן מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרד תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטון או גדול. לא יודע, כאן הוא כותב ראוי להזדעזע ולהתחרט תמיד. אני פה מניח איזושהי הנחה שרמח"ל לא יזדעזע ולא יתחרט. הוא אומר שראוי, אבל מכיוון שרמח"ל היה משלמי הדעת, אז מה שהעיר אותו לעבודת השם היה דווקא אהבת השלימות. אבל הוא מנסה למצוא איך אצל האנשים הפחותים הדבר הזה עובד. זה כמו שלמשל יש הלכות מגודר המים. הדיין, הדיין הוא צדיק מן הסתם, לא לוקחים דיין שהוא לא צדיק, והוא צריך להיות בקי בהלכות מגודר המים, כלומר לחשב מה הרמאי מנסה, איך הרמאי מנסה לרמות את הדיין, ועל פי זה לפסוק את הדין. אז צריך להיכנס לראש של הרמאי, נכון?
אימונולוגיה.
אימונולוגיה, כן, נכון, בדיוק. קרימינולוגיה. כן, הוא צריך ללמוד את זה. ללמוד את כל הדפקטים של המחשבה של הגנב ושל הרמאי. כן? אם לא, אז הוא לא דיין, מה? הוא צריך גם קצת להיכנס לזה, אם לא, אז הוא... מה? אם לא, אז הוא לא יבין. אפשר לראות את זה אצל בחורי ישיבה לפעמים, או לפעמים אצל גדולי ישראל. למשל, מספרים על הרבי מקוץ, שפעם אחת נכנסה משרתת, אמרה לרבי מישהו, כלומר כשאחרי שהתלמידים יצאו, היא אמרה מישהו גנב את הפמותים, פמותי הכסף של שבת. הוא אמר זה לא יכול להיות, כתוב בתורה לא תגנוב. אז צריך לפעמים קצת להיכנס לראש, כן? היום הגנבים, הדיינים גונבים, אתה רוצה לומר?
לא, זה
גם. חס וחלילה, חס ושלום. הם נהיים דיינים. הכל כבר היו שם. אז יותר קל, אתה אומר. כלומר, דיין בעל תשובה, יותר קל. כן, מספרים ככה על ריש לקיש. בגמרא, ריש לקיש היה בהתחלה שודד דרכים, לפני שהוא היה תלמיד חכם. יום אחד, אחרי שהוא נהיה תלמיד חכם, הוא התחתן עם אחותו של רבי יוחנן, וגם נהיה חברותה של רבי יוחנן. יום אחד הם התווכחו על כלים שמקבלים טומאה. הרי מתי כלי יכול לקבל טומאה? רק כשנגמרה מלאכתו. אז התווכחו ממתי הפגיון והחרב מקבלים טומאה. פגיון זה חרב קצרה כזאת שתוקעים בה. אתה לא יודע מה זה, כי אתה מהצדיקים, אז אתה לא יודע. אז הפגיון והחרב ממתי מקבלים טומאה? ואז התחילו להתווכח מתי גמר מלאכתו של החרב. ואז ריש לקיש התווכח, ואז רבי יוחנן אמר לו, רואים שאתה מתמצא בנושא. אז ריש לקיש נפגע מאוד מזה, ומת. מת מצער, שהזכירו לו את העבר שלו. אבל רואים בכל זאת, שההתמצאות שלו, זה עזר לו לפסוק את ההלכה. ממתי גמר מלאכתו של, של פיגיון? כן? כן, אז פעם שאלו את הרב ציודה את השאלה הזאת. למדת את הסיפור? זה סיפור מאוד מזעזע. שאלו את הרב ציודה קוק, איך זה יכול להיות שאבא שלך, שהיה כזה צדיק, קדוש מבטל, איך הוא ידע את כל נבחי הנפש של החוטא, כפי שהוא כתב באורות התשובה? אז הרב ציודה התחיל לבכות, ואמר, סוד השם נראה. כן, מה אתה אומר? הם בריש לקיש.
בריש לקיש הוא מת במצורה אחרת, לא?
למה?
שהביט בו.
מה הביט בו?
רבי יוחנן הפילה עכשיו, הביט בו, ועל הסמות.
לא, זה לא. זה סיפור אחר. זה לא ריש לקיש. ריש לקיש מת מצער. מצער? מה?
שאמר לו כמו שראיתי, אחותו לקחה את הילד, אמר לו שלא ירוץ את כמו שאני קבע שם.
נו. ואיך הוא הרג אותו? לא, 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 לא. לא בגלל שהוא הסתכל עליו. אלא מהצער, ממה שאמר לו רבי יוחנן. כן. טוב, בסוף רבי יוחנן מת מזה גם כן. כן. באמת, הוא השתגע קודם כל, ואחרי זה... בן גדולי ישראל, זה לא פשוט להסתבר. טוב. אז מה שאומר כאן, ראו להזדעזע ולחרט תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו, באשר השקפתו מדקדקת. לעבודות על כל דבר קטן וגדול, וכן אמרו עבודינו ז"ל, ומגיד לאדם מסכו, זה פסוק, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת הדין. מה זה שיחה קלה? הרי צריך שתהיה בדיחות דעת מסוימת בין איש לאשתו לעורר את האהבה. זה בסדר, זה קשה. אבל גם בזה האדם נידון מה בדיוק נאמר אז. כן, אפילו בזה. עוד, יש פיתוי כזה במשנה, אל תרבה שיחה עם האישה. כן? וחזל אמרו על זה, ואשתו אמרו. כן, ואח אומר בשת חברו, אבל מה זה אומר באשתו אמרו? מה זה באשתו אמרו לא להרבות שיחה עם האישה? מה זה שיחה קודם כל? פחות מדיבור. כן, דיבור זה דיבור רציני, שיחה זה שטויות, הרי כאמור חכמים. כל העוסק, תודה רבה, כל העוסק בדברי תורה הוא פורש בדברי שיחה, מאכילים אותו כך על ירד אביב. זאת אומרת שדברי תורה זה דבר רציני, דברי שיחה זה שטויות. אז מה מוכחמים? אל תרבה שיחה עם האישה. אז סימן שמה צריך להיות רוב הדיבור עם האישה? בדברים רציניים. דברי תורה או דברי חוכמה, כלומר דברים הנדרשים ולא שטויות. כן? לא קשקושים. אבל לא אמרו שלא תהיה שיחה בינך לבין האישה. אלא אמרו אל תרבה, סימן שצריך קצת. כלומר, קצת שטויות זה חשוב. כלומר, חשוב שיאמרו שטויות ודברי הבל בין איש לאשתו, אבל קצת ולא הרבה. ועל זה אמרו, מגיד לאדם מסכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם. בשעת הדין צריך לבדוק עד כמה הוא הגזים או לא הגזים. עוד אמרו,
אז אתה צריך לזהר שבאדם לא לרדת עם האישה.
עם כל אדם. על עבירות, זאת עבירה לריב. עוד אמרו, וסביבה נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. בוא נשאל את השאלה, אם זה ככה יותר כדאי להיות בינוני או צדיק? בינוני, כי הבינוני לא מדקדק עם אדמו כל כך, נכון? עד רבה, אמר מה? מעביר ראשון ראשון, שאם אדם עבר, הוא בינוני ועבר עבירה אחת, כל זמן שלא הגיע לעבירה השלישית, לא דנים אותו, נכון? ואם כך, מה שאין כן הצדיק, על הפק הקטן ביותר, טק, על המקום, מקבל, חוטף קשה מאוד. אז עדיף להיות בינוני ולא צדיק. אז למה יש אנשים שהם צדיקים? הם לא עשו את החשבון הזה?
מה אתה
מגיע
צדיק?
מה?
מה
זה
משל
איך אני מגיע? נו.
אין מה
לבחון כלום עשה עבירה ראשונה, זאת אומרת, אתה חושב משהו? אז זה כדאי, לא, זה לא ככה. מה זה בינוני? זה מי שמחצה עבירות, מחצה זכויות. וצדיק זה מי שרובו זכויות. אז עדיף להיות חצי חצי, ואז אתה יוצא חלק בדין.
אבל המעשה טוב טוב,
מי כאילו? למה אנשים צדיקים?
לא, כי המעשה טוב שלו גם יפעל עליו בצורה יותר גדולה מעשה בינוני.
אבל הוא עלול לחטוף עליה.
בסדר, אבל ברור שהוא עושה יותר מה שאתה יודע. מבחינה...
אז זאת אומרת שבכל זאת זה כדאי.
כן.
אני חושב משהו אחר לגמרי. אני חושב שהצדיקים הם צדיקים לא מסיבות רווחיות. גמרת שם?
הם שלמי
הדעת. הם שלמי הדעת. הצדיק לא עושה חשבון אם זה כדאי או לא. בגלל זה הוא צדיק. ברגע שעושה חשבון של כדאיות, זה כבר בתחום הבינוניות. בסדר? אנחנו עושים את הטוב מפני שהוא הטוב. אז מה שאומר כאן, הוא סגר נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם חסידיו,
כחוט. מה התשפה לכך? מה
עדיף? עדיף להיות בינוני, ויותר טוב להיות צדיק. כן, מה אכפת לו? עד רבה, אבל זה דם מצד המעלה שלו.
אז זה שאני אדעת, הכל
גם ככה הוא מנהל חשב. מה אכפת? גם משה רבנו היה מוכן, אפילו יזם דברים כאלה, משה רבנו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו כדי להציל את עם ישראל. תאר לעצמך שמשה רבנו היה עושה חשבון של כדאיות. היינו כולנו נעלמים, לא היינו פה. כן? כי אז הקדוש ברוך הוא הציע למשה, תשמע, אני אתן לך קידום. הם רעים ואתה טוב. ואני חלי ואחלם ויעשה אותך לגוי גדול. נכון? רע ועצום ממנו. מה אומר משה? תשמע, אני לא מעוניין בקידום. אם אתה לא מוכן לוותר, אז תמחוק אותי. אלמלא זה, עם ישראל לא היה ניצל. וכן לפעמים, האדם דווקא נדרש להקרבה. ולא לבינוניות. מה יעשה אדם עם בינוניות?
הלאה. למה
כי זה מרשים את ההמון. אומרים להמון, אתה רואה אפילו צדיקים נידונים. אז אתה לא תימד.
אבל אני לא יודע אם זה, נכון?
לא מגלים לו את זה בשלב הזה. לא מגלים. הנה, אברהם, הנה, עכשיו הוא מביא לנו דוגמאות מההיסטוריה, כן. לא, אני רוצה לקרוא בזה מתנהגות. כלומר, אל תעשה חשבונות של צדקות מעבר לרצון. זה נאמר על שאול, שריחם על עמלק. כן, שאמר, אם אדם חטא, בהמה חטאה. כן. לא, שגם התפילה נקראת שיחה. עכשיו, מאיפה למדו את זה? ויצא יצחק לסוח בסדר. אז יצחק אבינו זה אישיות מיוחדת. שאצלו כל דבר שהוא עושה, כולל השיחה שלו, זה קודש. אצלו השיחה זה תפילה. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. אבל זה מעלה עליונה. אחרי לימוד תורה, אם האדם מיעט בשיחה והרבה בתורה, מגיע לזה שגם שיחתו צריכה תלמוד. זו שיחתן של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, נכון? ויש גם בויקרא רבה, שיחתן של בני ארץ ישראל תורה. כלומר, אתה הולך ברחוב, בחנות פלאפל, שומע ישראלים מדברים. זה שיחה. איזה צחוק היא, וואלה, כאלה פרזים. אז זה נקרא תורה. למה? יש הרבה מה ללמוד בשיחתן של יושבי ארץ ישראל. כאלה חובר, תלמידי חכמים שבארץ ישראל.
אולי, זה לא שייך, אז חכה להגיד
לי
לשחק פה?
מה? בארץ ישראל הכל בסדר. זה תורה. יחסית. הכל מדרגות, כמובן. אבל למשל, אדם... שני ישראלים נפגשים ומדברים אהלן של 30 שנה לא פגשנו אחד את השני. בסדר? נכנסים לבית קפה, מתחילים לדבר. 3 שעות מדברים. על מה מדברים? כמה שירה במדינה, נכון? כמה שירה? הדתיים וזה, הכל רע. כן? דווקא רציתי להחליף את הוולבו שלי אחרי חצי שנה, אי אפשר, אין לי תקציב וזה, משהו. כולם רעים. בסוף נפרדים, אחרי 3 שעות שאמרו כמה שירה במדינה, מה אומרים? יהיה טוב. על סמך מה הוא אומר את זה? לא, זה לא סמך מה. זה משהו שפורץ ממעמקי הסגולה הישראלית שלו. אם כן, שיחתן של בני ארץ ישראל, תורה היא. זה משפריץ בעל כורחו.
כל 3 שעות של
לא, נדבר על מה שפורץ בלי תשומת לב. כשאתה אומר... כשאתה אומר, יהיה טוב, אז אתה לא מתכוון להגיד את זה, נכון? כמו כן, יאללה ביי, נכון? שזה אדום וישמעאל כאחד. אז הסימן שהוא יודע, כלומר, זה שיחתן שבני ארץ ישראל תורה. נכון? טוב. כן, הגמרא אגב מביאה עשרות דוגמאות כאלה של מה שנקרא היינו דאמרי אינשי. כן, כמו הגמרא אומרת איזה דרעיון עמוק, אחר כך אומרת, וזה מה שהפתגם העממי מתכוון לומר. כלומר, אם אינשי אומרים, זה סימן שיש בזה משהו.
כן.
מה יהיה עם הדבר, כן. טוב, אברהם, עכשיו יש לנו דוגמאות, הרמח"ל יביא לנו שורה של דוגמאות של אנשים שחטפו. הם היו צדיקים גדולים, ואחר כך חטפו. אברהם, הוא... אברהם האהוב לקונו, עד שהכתוב אמר עליו, אברהם אוהבי. לא פלט מן הדין, מפני דברים קלים שלא דגדג בהם. על שאמר, במה אדע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך ידוע תדע, כי גר יהיה זרע. פה אני לא בדיוק הבנתי, זה לא פייר. אז מה קרה לאברהם, אבינו? הוא אמר איזה משהו לא כל כך בסדר. מה לא בסדר? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ, ואז הוא אומר, במה אדע כי ירשנה. טוב, אז נגיד שזה ספק באמונה של אברהם אבינו. קצת קשה להבין שאברהם אבינו, עמוד האמונה, דווקא אצלו יהיו ספקות, אבל נגיד. עכשיו, אז מי חטף בסוף? הבנים שלו. שהוא יחטוף. כזו שמה, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. עד רבה. שאברהם הוא זה שיחטוף, ואילו אנחנו לא נמצא לגלות, נכון? 400 שנה של סבל, זה הגיוני? איך אתם מבינים את זה? השורש, אז גם השורש יחטוף. הוא לא חטף כלום, מה? נגמר בסביבה טובה. אז הצייר אותו, ככה...
שאתה רציני,
כן, מה?
שאתה
יותר כואב לו.
הוא צריך
להתפלל. אולי ירשה לה. ירשה, זאת אומרת, זה על הבנים. יש משהו כזה. אמר ככה, כשאברהם אבינו, מצד הפשט, כשאברהם שואל במה ידע כי ירשה לה, זה פיקפוק? זה לא פיקפוק. זאת שאלה של ענווה. זה ביטוי של ענווה. כמו שדוד המלך, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שזרעו ייכון לעולם, על כיסא דוד, על כיסא ישראל, אז הוא אומר, מי אני ומי ביתי כי אביא אותני עד הלום. מכאן שהוא עבר מצוות אותו. עכשיו, אז השאלה היא, דוד נענש על זה שהוא אמר, מי אני ומי ביתי? נענש או לא?
לא.
לא נענש. אז גם אברהם אבינו, כששואל, במה ידע כי רשנה, הוא לא צריך להיענש.
זה שונה, זה נשמע ככה לפי הפשט, זה נשמע כאילו, אין לי הוכחה
תשמע, אם אני הייתי אברהם אבינו ואומרים לי, אתה מקבל את הארץ, הייתי אומר, אה, בזכות מה?
בזכות מה?
כן, זה הכוונה. זה במה ידע, בזכות מה, זה הכוונה. עכשיו, כשהשאלה הזאת חוזרת אצל הילדים שלו, אחרי ההבטחה, אחרי שהוסבר לאברהם במה יירש, והם עדיין מפקפקים, אז זה כבר ספק באמונה. כלומר, השורש של חוסר האמונה של בני ישראל בזכותם על הארץ, זה מתחיל מן הענווה היתרה של אברהם אבינו. אז אצל אברהם אבינו זה קודש, לכן הוא לא צריך להיענש לזה. אבל כשאנחנו נוחלים את הענווה הזאת בתוך הגנים המוסריים שלנו, זה הופך להיות פיקפוק באמונה ונענשים על זה.
מי אמר שזה יעשה את
הפיקפוק? הם עשויים לפקפק.
לא, בגלל שהם יפקפקו על המיון במצרים,
בוודאי, ויאחזו בה. כתוב. כן? וישבו בני ישראל בארץ מצרים ויאחזו בה. ויפרו וירבו מאוד. נכון?
זה
הפיקפוק, ודאי. המחשבה שמצרים הוא המקום שבו צריך לייחס. ועל שקראת ברית עם אבימלך בלא ציוויו של מקום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שאני משהה בשמחת בניך שבעה דורות. מה זה הברית עם אבימלך? זה שם משהו מעניין. קראת ברית עם אבימלך. כן, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. אז ומיד אחרי זה, כן, ויאמר אברהם, אנוכי נשבע. אולי כדאי לראות את זה, איך שזה כתוב שם בפנים, זה הכי מדהים. כתוב. ראינו את זה בשבוע שעבר, שבת. כן, יש לך שרת, אבל קודם כל לראות איך שאברהם עושה את ההסכם, יש פה מה להידהם. ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו לאברהם לאמור, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. עכשיו, מי זה אבימלך הזה? מה הוא עשה לפני כן, פרק אחד לפני כן? הוא גזל לו את שרה, נכון? כלומר, זה לא אדם מוסרי במדרגה ראשונה. אז מה? אחרי שהוא פישל, והוא ידע שהוא הולך למות בגלל זה, אז הוא אמר לו, אתה יכול לשאת איפה שאתה רוצה. מה הוא אומר לו? הנה ארצי לפניך. זה חוצפה של מי הארץ? של אברהם, לא של אבימלך. ואברהם שתק. מה? אבל אברהם היה צריך להגיד לו, סליחה, אבל אדוני המלך, אבל יש לך איזה טעות. זה לא ארצך, זה ארצי.
הוא לא קיבל אותה בפועל, הוא לא עשה שום מעשה, שיש
לו את ההבטחה. הבטחה, לזרעך ייתן את הארץ, לא, כי לך ולזרעך ייתן את הארץ הזאת.
לא
אמרת
שיצחק
זה הבן
שלו.
אה?
לא אמרת שיצחק זה הבן שלו.
יצחק עוד לא נולד. בואו, בשלב עוד. לפני והשם פקד את שרה. אבל לכל תהיה, עוד פעם בפנים, ועתה ישבע לי באלוהים הנה, אם תשקור לי ולניני ולכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי. כן? כלומר, מגיע לי פרס. כיוון שהייתי כזה טוב איתך, אז מגיע לי שנכרות ברית, ולא תהיה מלחמה ביני וביניך, וזה גם זרענו. ועם הארץ אשר גרת בה. אני לא יודע בדיוק, נתן לו לשבת איפה שהוא רוצה, אחרי שהוא גזל לו את אשתו. כן? ויאמר אברהם, אנוכי ישבע. ואז ברגע האחרון, אחרי שיש כבר הסכמה לחתום על ההסכם, אחרי בעצם שכבר אין מסע ומתן, נזכר אברהם שיש איזושהי בעיה במאחזים שלו, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. אז למה אתה חותם על הסכם עם אדם שגזל לך את את הבארות? לפחות אל תחתום, אל תודיע על שום מוכנות לפני שפתרת את הבעיה. אבל הוא כבר סגר את העסק, ועכשיו הוא אומר, אגב, יש לי איזושהי בעיה. מה אומר לו אבימלך? והיא אומר אבימלך, לא ידעת מי עשה את הדבר הזה? וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום.
מה קורה אחרי זה?
רק רגע, מי אמר לי מי? יש שם אבימלך ופיכול שר צבאו, נכון? ואברהם. אז הוא אומר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה. ואז הוא פונה לפיכול, אומר לו, ג'יבריל, וגם אתה לא, וגם אתה לא הגדת לי. מה עונה פיכול? וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. עכשיו, מה שברור כאן, אם כן, אבי מלך ופיכול משקרים במצח נחושה, נכון? תגובת אברהם. ויקח אברהם צאן ובקר, וייתן לאבי מלך, ויכרתו שניהם ברית. טוב, נקדם, כן, מחווה. צריך לקדם את התהליך, מה שלא יהיה. כן? עלולים חס וחלילה גם להגיע לזה שיהיה שלום. אם יהיה שלום, ייפסק התהליך. זה לא טוב, כן? אז בקיצור, בסוף אברהם קורא את הברית, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. אז הרשב"ם, רבינו שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י, קושר בין הדברים. אומר, ניסה את אברהם, הכוונה ציערו, בגלל זה. כי אומר, מה אתה ויתרת על ארץ פלישתים שנתתי לזרעך? עכשיו בואו נבין, מה זה קשור לעקדת יצחק? אומר, אתה קיבלת את הבן הזה בגלל שאני רוצה לתת לך את הארץ. צריך שיהיה מי שיתיישב בארץ שאני נותן לך. לכן נתתי לך בן. אבל אתה לא רוצה את הארץ, אז תחזיר את הבן. לא? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, נתתי לך בן כדי שיהיה מי שירש את הארץ. אבל אם אתה לא רוצה את הארץ, אתה לא צריך את הבן, אז תחזיר אותו. לכן נתן לו את עקדת יצחק. אז למה בסוף לא נשחט יצחק? כי הוא נתן רק את ארץ פלישתים. מזל שאם הוא היה נותן את כל הארץ, אולי גם יצחק היה נשחט. אז לא היינו פה. אז אתם מבינים מה שאומר כאן רמח"ל. על שקראת ברית עם אבימלך בלא ציוויו של מקום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משרה בשמחת בניך שבעה דורות. יעקב, על מה? כן, עד דוד המלך, כבר. עד דוד המלך, שאז כבשו את ירושלים. שבימי דוד, שהיה המלך ירושלים, היה דור שביעי לאבי מלך מלך פלישתים, ואתה היית בשילוח ביום רביעי שעבר? זה מה שקורה כשתולים הודעות על זה שיש טיול. במקום לבוא, עושים אלף ואחד דברים אחרים, לומדים תורה למשל, זה סקנדל. הטיול זה חלק גם כן מלימודנו במכון. אגב, אני למדנו שמה שכשבא דוד המלך לכבוש את ירושלים, הרימו לפניו את ההסכם. כן? כלומר, יושבי ירושלים יראו לדוד המלך את ההסכם שאברהם חתן עם אבי מלך. כן? אמרו לו, אתה לא יכול לכבוש. הוא היה צאצא של אותו אחד. בסדר? וטוב, אז הרב ביגון הסביר שדוד המלך לקח משקפת והסתכל על ההסכם, אמר, מה אתה עריך? אמרו לו, מאברהם, הפק טוב פה. כן? טוב, יעקב, על שחרה אפו ברחל, שאמרה לו, הווה לי בנים. אמרו במדרש, זה לשונו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות, חייך שבניך עומדים לפני בנה. כלומר, שבני יהודה, שיהודה יצטרף להשתחוות ליוסף. עכשיו יש פה בעיה. מה הייתה, למה יעקב חרה אפו ברחל? כן, אבל למה הוא חרה בה? כי אמרה לו, הווה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. כאילו שזה תלוי ביעקב. ולכן הוא אומר לה, ויחר אף יעקב ברחל, ואומר, התחת אלוהים אני, אשר מנע ממך פרי בטן. כלומר, הוא בא בטענה צודקת, שזה חוסר אמונה מצידה של רחל. הסגנון לא היה יפה. אבל הטענה הייתה מוצדקת. אחרון אף.
זה היה מעוקה.
מעוקה.
אם אתה מוכן, זה היה שאני מדבר. מה שהיא מוכן, זה היה עדיף.
נכון. כלומר, אין מרצין לאדם בשעת כעסו. אבל לא שיעקב אבינו לא צדק בטענתו, הוא צדק. כן? אבל יש משהו בסגנון. כן? אבל אומרים, צריך להגיד את האמת. נכון, אבל אין שאלה, איך לומר את האמת? ולפי שנתן את דינה בטבע, כדי שלא ייקחה עשיו, כפי שכוונתו הייתה ודאי לטובה, אך לפי שמנע חסד מאחיו, אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למס מראו חסד, לא ביקשת להשיאה למהול, הרי היא ניסית לערל. לא ביקשת להשיאה דרך היתר, הרי היא ניסית דרך איסור. גם פה זה דבר מאוד קשה להבין. חז"ל באים בטענות ליעקב אבינו על זה שהוא לא נתן את דינה לעשיו.
אולי הייתה
מוזרת. מה זה? ככה עושים סיכון? אני יודע מי זה עשיו? מה שיותר קשה פה. יעקב ברח מארץ ישראל בגלל שעשיו מבקש להורגו. רוצח. זה לא סתם בן אדם. כן? ואחר כך באים בטענה, למה לא תזלו את הבת שלך? כן? זה פה אפילו מקומם. איך להבין את זה? מה? דווקא הוא נתן לו את אחותו שם.
כן, נתן לו.
כן, אבל אני שואל, למה רוצים יעקב שהוא ייתן לביתו לעשו? תגידו, מי הבן היותר מעולה של יצחק? יעקב או עשו? עשו, ודאי, אדם יותר מעולה, נכון? כוחות חיים הרבה יותר גדולים. אז, ומי צריך להקים את עם ישראל?
יעקב.
יעקב ועשו. ודאי. ליעקב יש כישרונות משלו, לעשו יש כישרונות משלו, צריך להקים אומה משני שבטים. שבט יעקב, שבט עשו. יעקב, נבח, יושב בבית, מבשל עדשים. זה מה שהוא יודע לעשות. השני יודע צייד, איש שדה, כובש את העולם. אז אדם כזה, ודאי שהוא צריך לעמוד בראש האומה הישראלית. אז יעקב אבינו הלך והקים 12 שבטים. 11 שבטים עד אז. אז צריך להקים עוד שבט עם הבת שלו. למה יש לו בת בכלל, יעקב אבינו? למה יש לו בת? כדי לקבל מן החוץ. כלומר, כדי שחלק מהזהות הישראלית תהיה פנויה לקבלה מאומות העולם. מה? לאברהם אבינו אין בת, לאברהם אין בת, ליצחק אין בת. למה? אבל בסוף יש לו. אני רוצה להבין למה. כתוב, והשם ברך את אברהם בכל. והשם ברך את אברהם בכל, אומרים חז"ל שלא הייתה לו בת. זאת ברכה אצל אברהם אבינו, שלא הייתה לו בת. למה זאת ברכה? כי אין לו למי להשיא אותה. כלומר, הזהות של עם ישראל עוד לא נולדה, אז אי אפשר לקלוט אלמנטים מן החוץ, ולכן זה ברכה שבביתו של אברהם אין בת. כמו כן זאת ברכה שליצחק אין בת, ליעקב יש. אז מה זה אומר? שהוא צריך לקבל מן החוץ. הוא צריך להקים את השבט ה-13 עם אומות העולם.
למה
עשו עשו? עשו הוא המעולה בכולם. הוא אותו חלק חיוני של מה שמחוץ למשפחת יעקב, ועוד איכשהו קרוב משפחה. אז איתו היה אפשר להסתדר. לא הלך, אז השבט ה-13 מוקם מכוחם של אומות העולם, שכן מלחמות. בסדר? בסוף זה לא יצא מיודע מתו, אבל יצא מזה מישהי בסוף. משכם ודינה יצא מישהי. אסנת, אשתו של יוסף. ובגלל זה ליוסף יש שני בנים, מנשה ואפרים, שבט נוסף. ונאמר על אפרים, וזרעו יהיה, מה ממשך הפסוק? ולא הגויים. הוא בא למלא את התפקיד שהיה נועד לאומות העולם
מחפים. באמת הוא לוחם ו...
נכון, אבל הוא בא לקבל מאומות העולם. זרעו יהיה, מלוא הגויים. בא למלא את התפקיד.
אדם יעקב יש
לעשות את זה. אבל זה יש טענה, הנה, אתה רואה?
לא, נשמע, לא, נשמע...
מה הייתה הסיבה שלא לעשות?
אתה נשמע כאילו משהו ציבור.
טוב, שמע, עשיו, יש לו
איזה בעיה. אבל בכל זאת, אתה יודע שאתה נמצא לכל דבר.
מה?
הוא פה
מראה
אותו בצורה קטנה, לפי הרב
הוא עשה
פה
עבירה רצינית. תשמע, לא, עושה עבירה קטנה. זה עבירה קטנה של צדיק כזה, זה בעל משמעות רצינית. בסדר?
לא,
לא ידעתי
איך
משכם
בחמור
אקסטרס
קלט
שזה
במצרים
אחרי זה. נכון, לא, למה לא? מה הבעיה? לא אסנת יצא, אלא אסנה. קמץ גדול זה.
אסנה.
כל דבר צריך להיאמר, יש משנה תורה שבעל פה. הלאה. יוסף, לפי שאמר לשר המשקים, לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, יתוספו לו שתי שנים כמאמרם זכרונה לברכה. כלומר, הוא שמח על שר המשקים. זה שהוא ביקש משר המשקים לעזור לו מלך, אבל זכרתני, זה הוא צריך להגיד לקדוש ברוך הוא. זה הכוונה. לא שזה לא בסדר שהוא בנה לשר המשקים. אבל יש פה איזה בעיה. אתם רואים, פה מדבר על אברהם, יעקב, יוסף. חסר פה מישהו בדרך. חסר יצחק, למה? כי אין אצלו בארץ. דוד? לא, באמת. הזוהר מכנה את יצחק, תושבחת דאבהן, המשובח שבאבות. לא, בחיר האבות זה יעקב. אבל משובח שבאבות זה יצחק. בסדר? אבי אבות. דוד? לפי שקרא לדברי תורה זמירות, נענש שנכשל בדבר עוזה ונתערבבה שמחתו. מה רע לקרוא לתורה, לדברי תורה זמירות? איך צריך לקרוא לדברי תורה? שירות, יפה. כן? ההבדל הוא בין שירה לזמרה. שירה זה דבר שמבטא את הפנים, מלשון שרשרת. כן? חיבור בין הפנים לחוץ. הופעה. מה שכן כדה זמרה, שזה נשון לזמור. מה זה? הרמוניה אסתטית, אבל חיצונית. אם יש כבר שירים, אז יש קדושה לזמרה. הבוחר בשירה הוא מתוך כך זמרה. ככה הרב צבי דיין הזה. מיכל, לפי שהוכיחה את דוד במה שרקד בחוץ לפני אהרון, נענשה שלא היה לה ולד אלא במותה. מה הקשר בין הדברים, תגידו? מה הייתה הבעיה עם מיכל ודוד? מה קרה לדוד? למה צחק דוד לדוד? צחק מיכל לדוד? פיזז, אז מה אם הוא פיזז? כתוב שם, ודוד חגור אפוד בד. אתם יודעים מה זה אפוד בד? זה חצאית. זה חצאית. אז כשהוא היה רוקד, מפזז ומחרקר לפני אהרון, החצאית התרוממה. אז זה מה שאומרת לו, מה נכבד היום מלך ישראל? כן, שנראה, ניגע לפני עמהות עבדיו. בעצם הזה, נשים היו שם, ראו אותך, עם חצאית מתרוממת. זה לא יפה. כן, אבל איפות זה גם כן נכנסו כזה של... זה לא מכניסיים, בקיצור. הוא החגור איפות בהתקדות. אז הדבר הזה מאוד הרגיז את מיכל, שהייתה אישה מאוד צנועה ואריסטוקרטית, בבית אביה היא ראתה שחזל אומרת שאפילו את האצבע של הרגליים לא ראו אצל בית שאול. בקיצור, לא מצא חן בעיניה. אז מה עוד לדוד? השם אשר בחר בי מבית אביך. כי לא תהיה עוד מזאת. כלומר, זה לא אכפת לי, אני מוכן להיות עוד יותר בזוי לפני השם, שבחר בי מבית אביך. הקשר בינה לבין בית אביה. יש אריסטוקרטיה, לפעמים, אריסטוקרטיה מאוד צנועה. אבל האריסטוקרטיה היא גם עקרה. זה לא חי, לכן לא היה לה ולד. פויל.
ביום אותה,
כן. גם כמו רחל. אבל זה לא צוין באותו פרק. למה? כי כוונתו של הפרק לא ללמד אותך מתי היא ילדה, אלא ללמד אותך שהיא הכרה. אין לה ולד עד יום מותה, מפני ההכרות האריסטוקרטית שלה. לא, למה? הלאה. דווקא אצל בנימין זה לא ככה. אצל בנימין הם חטפו את הנשים. היה רק אחד שנחטף. זה היה שאול. כן, כלומר, כשכולם חטפו את בנות שילה, היה אחד שלא חטף, והוא נשאר לבד. אז היא הייתה האחרונה, חטפה אותו. אז זה מה, והוא נחבא אל הכלים, דווקא בו. כן, או החטוף. ימיני חטוף. מיכל. אגב, פה הוא אומר שכולם היו צדיקים, נכון? אברהם. יעקב, יוסף, דוד, איך הוא יודע שמיכל הייתה צדקת? איך זה כתוב? מה? אז מה? זה לא הוכחה. היא הייתה מניחת תפילין. נכון? ככה מובא בגמרא. שמיכל בת שאול הייתה מניחת תפילין. מידת חסידות. סימן שהייתה צדקת. טוב, זהו.